כן, אז זאת אומרת שהשאלה פה של משה רבנו, או יותר נכון האתגר שהיה לו פה, למה השם החיר הבא, הוא אומר, זה ברור שלפי הקדוש ברוך הוא זה כן נופנה לעם ישראל, ואני צריך למצוא פה טיעון חדש. ועל זה אומר משה רבנו, הטענה זה לא על עצם העונש למי שעבד את העגל. הטענה היא בקשר לעבודה זרה עצמה, לעגל עצמו. בו אתה מקנה? אני חכם בחכם, גיבור בגיבור. וזה עדיין לא ברור. זה עדיין לא ברור. אם אתה אומר שזה לא ברור, אתה צודק. כן? זה עדיין לא ברור. מה? עוד פעם, מה משה רבינו מנסה להגיע כאן? והפאנץ' ליין בנושא הזה זה לבוא ולזכור את מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כשהוא היה למעלה על הר סיני, אמר לו, לך רד כי שיחת עמך. למה? אומר לו שם, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתם, עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו והזבחו לו ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אגב, אחת השאלות ששואל בעניין הזה הספורנו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא פורס פה לפני משה רבינו בדיוק מה קורה במחנה ישראל. אומר לו, שמע, שרו מן הדרך, עשו עגל מסכה, משתחווים, זובחים, צועקים. משה רבינו, פה אנחנו רואים, פותח פה בנאום סנגוריה נלהר. אחרי זה יורד למטה. שוק, שובר את הלוחות. אוי, מה הם עשו פה?
פרוע.
פרוע, כי פרעו, אהרון, לשמצה. לכאורה, מה הוא מתעצבן? כאילו זה בא לו בהפתעה. אז בואו הוא הכין אותו כבר למעלה, בדיוק על כל מה שקורה שם במחנה. למה הוא שבר את הלוחות? השבירת הלוחות זה כאילו זה משהו אינסטינקטיבי כזה, משהו אימפולסיבי, שרבנו יורד לו בשקט ושלווה, וטוב רואה שם את המחזה הנורא הזה, ואז מעוצמת כעסו לוקח את הלוחות, שובר אותם. הרי זה לא היה ככה. זה הוא כבר אמר לו מקודם, לך רד, כי שיחת עמך, כל מה שקראנו עכשיו. שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, אז אמרנו שרבנו הופתע. הספורנו אומר שם את מה שאומר, הבעלי המוסר, לומדים מכאן עיקרון גדול, בהתבסס על הפירוש הזה של הספורנו. לא כך קשור למהלך שלנו כאן, אבל דבר שווה להזכיר אותו. לא דומה שמיעה לראייה. זה שאתה שומע, אתה יכול לשמוע תיאורים מסמרי שיער, מצמררים. כשאתה רואה את זה, זה אחרת. אתה רואה משהו, שום דבר יכול להכין אותך לפעמים. למה שאתה רואה, גם אם תקבל תיאור ציורי ביד אומן, כן, ספרותי, מפורט, הכי ברור שיכול להיות, לא דומה שמיעה לראייה. לכן זה העניין של לראות, העניין של הראייה. הגמרא זה תשמע, בזוהר זה תחזי, בוא ראה. העניין של ראייה לעומת שמיעה, הבדל גדול. והר עינינו בתורתך, אנחנו מבקשים כל בוקר בתפילת אהבת עולם. נכון? והר עינינו בתורתך, מה קשור העיניים לתורה? כן, כי בדרך כלל אנחנו מבינים מה שאנחנו שומעים. מה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, תעשה שנוכל להבין את התורה כאילו ראינו אותה. לא כאילו שמענו אותה, את ההסבר. כאילו ראינו את ההסבר. ראייה תמיד הרבה יותר חזקה מאשר שמיעה. כן? אז גם פה, משה רבינו פה שומע את מה שאומר לקדוש ברוך הוא, שרו מהר מן הדרך וכו', וצריך לשים פה את הדגש, הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ומצד שני, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים? אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. כוח גדול ויד חזקה, מה זה? חוכמה וגבורה. כוח גדול ויד חזקה. מה זה חוכמה? כוח מה? כמו שמסביר בעל התניא. וגיבור זה יד חזקה. אומרת, מאיפה רש"י לקח את שני הביטויים האלה? דווקא חכם בחכם וגיבור בגיבור, מהפסוק הזה. למה השם הכריע אותך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. זאת אומרת, משה רבנו פה מכוון ללב העניין. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה יכעיס אותך? זה שהם אמרו אשר העלוך מארץ מצרים, נכון? זה מה שהרגיז אותך. נכון, זה מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר. אז אומר לו משה רבנו, כן, אני מבין. נכון, הם אמרו ככה. ואני אומר, אתה העלית מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, והם עשו איזו טרנספורמציה לעגל הזה. אומר משה לקדוש ברוך הוא, העגל הזה? זה יכול להוציא בני ישראל ממצרים? זה יש לו חוכמה? זה יש לו גבורה? בו אתה מקנה? שזה אחרון האף הגדול הזה? למה? למה שהוא מכריע אותך בעמך? זה רק משה רבן יכול להגיד דבר כזה. אז ברור כמובן שעל העושר הוא לא מדבר כאן, כי הם היו עשירים מאוד, שם העושר זה לא היה חסר, בכל ביזת הים, ומה שיצאו שם עם המצרים וכו'. זאת אומרת, כשבאמת אנחנו רואים את מה שאומר פה משה רבנו, זה לא כמו ששאל אגריפס את רבן גמליאל. כי משה רבנו נשאר באמת באב האמינה של אגריפס. אגריפס דיבר אל קנה, במי? בעבודה זרה? אבל לא, רבן גמליאל לא, בעובדי העבודה הזרה. אבל פה מה שאומר משה רבנו, כן, בעגל. מה, אתה מקנה בעגל? זה חכם זה? זה גיבור זה? אז זה חרון האף? ככה משה רבנו פה מנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא. אבל בוא ננסה לרגע תרגיל תיאורטי. נניח שהיו מפנים את הטיעון הזה כלפינו. היינו משתכנעים? לא בטוח. זה לא כל כך משכנע. למשה רבנו אומר, אתה מקנה בעגל, הוא כזה, אחרי קדוש ברוך הוא צריך היה, הוא יכול היה לענות לו. הוא אומר, עזוב אותי בעגל, מה אכפת לי העגל? לבני ישראל, עליהם אני כועס. איך הם עשו דבר כזה? אלה אלוהיך ישראל? מה אכפת לי מהעגל? אני מקנה בעגל? אני כועס עליהם, לא על העגל. נכון, זו הייתה התשובה שיכולה להיות, תשובה, כאילו, תשובה נגדית של הקדוש ברוך הוא פה. אבל בפנימיות הפירוש של רש"י, יש פה גם את התשובה שאמר משה רבנו גם על העניין הזה. וכשאנחנו מנתחים את המילים חכם בחכם, גיבור בגיבור, כן? יש הרי לחברה גם את העניין הזה של אל קנה, כמו שאמרנו מקודם, כלומר שהקדוש ברוך הוא למעשה מפנה פה את זעמו, או את קינתו, לא לעגל, אלא לעובדי העגל. אבל משה רבנו, בין השיטין, משכך פה את חמתו של הקדוש ברוך הוא גם על העניין הזה. כדי להבין את העניין הזה, צריך האמת ללמוד קצת כמה פרקים בתניה. כף ד', כפי, עוד לא הגענו לשם. זה מקום טוב בדרך, כן? מקום טוב בדרך. אבל האדמו"ר הזקן שם, בספר התניה, בפרקים כפי, כף ד', כפי, מזכיר את המילים, כן, הייתה באומנה איתו, קצת ענייני דיומה, כי זה לקוח המגילת אסתר. אבל האדמו"ר הזקן מזכיר את זה בהקשר אחר לגמרי, ואומר שם, שמור עושה את הדבר הבא. הוא מצטט שם את הפסוק הידוע, את המשפט הידוע ממסכת סוטה, שאומר שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה זאת אומרת נכנסה בו רוח שטות? וכמובן שעל אחת כמה וכמה, שאם הוא עובד עבודה זרה, אין אדם עובד עבודה זרה, אלא אם כן נכנסה בו סופר רוח שטות.
שיטיון.
כן, של עבוד עבודה זרה, צריך באדם להיות הכי טמבל שיכול להיות, מסתול לגמרי, שיקור, מוחלט, של עבוד עבודה זרה, למה? בואו צריך אפילו להחביר במילים. אז מור הזקן אומר, שהאדם היהודי, אתה שואל יהודי, לא משנה כמה הוא יותר קרוב, פחות קרוב ליהדות, תגיד לי, מה אתה חושב על עבודה זרה? זה שטויות. עץ ואבן, זה כלום, לא מחשיב את זה בכלל. למה? זה היגיון פשוט. איזשהו אחור ברא את העולם. אני לא יודע מה אמרתי לכם, אבל יש לפעמים, הקדוש ברוך הוא שולח כל מיני שליחים לעולם, מאוד מוזרים, מאוד משונים. אחד מהם, אני לא יודע אם סיפרתי, זה דוקטור אבן אלכסנדר. אבן אלכסנדר. סיפרתי לכם עליו? לא משנה, אני אגיד עוד פעם. הוא כתב ספר לפני כמה שנים, שנקרא בשם הוכחה לגן עדן. הדוקטור אבן אלכסנדר, אחד מגדולי הנוירוכירורגים בתחום המוח בארצות הברית. קנית אותו?
כן.
קנית?
כן.
קראת אותו? עוד לא. אתה כמו הגשש, קניתי אך טרם מספיקותי לעיין בו. בקיצור, אני חייב להגיד לכם, אמרתי את זה נתון ואני חוזר ואומר את זה, אני פשוט לא יכולתי להניח את זה מהיד. בנשימה עצורה. ככה... בזמן האוכל, בזמן הזה, שאלו את אשתי, לא הייתי מסוגל להוציא את זה מהיד. כן? זה היה פשוט ספר קצר, לטעמי, מדהים. למה? כי היומרה של הספר הזה היא יומרה מאוד גדולה. הוכחה לגן עדן. הוכחה לגן עדן. עכשיו, אתה קורא, אתה אומר, בוא נה, בן אדם היה בגן עדן. וחזר לספר עליו. עכשיו, מה שמעניין זה שזה הגן עדן של הגויים. הוא גוי, לא יהודי. כפי שהוא מעיד על עצמו שם, גם היה ילד מאומץ, עשה שם חיפושים אחרי ההורים הביולוגיים שלו, היה שם הרבה תסכולים מהעניין הזה. בכל אופן, הוא היה מת. היה שם חיידק שאכל לו את כל המוח.
מוות
קליני. יותר מקליני. אבל ממש. הוא היה עם סימנים ויטליים, כן, אבל בלי מוח. והמוח הרי שולט על האיברים. כן, על האל, הלב, הזרימת הדם, על הכל. הוא היה מת. ובכל זאת הוא איכשהו הצליח, הגוף שלו התגבר בדרך לא ברורה לגמרי, ותוך כדי כך היה שבוע שלם במצב הזה, והוא זכר בדיוק את כל החוויות שהוא עבר. מיסטר, למה אתה לא הולך לישון? כמו שסיכמנו שזה שעה קודם, היית צריך כבר להיות במיטה. זה הוקלט אגב. אז מה שהוא מספר שם זה חוויות מהעולם הבא. עכשיו, זה בעליל עולם הבא של הגויים. רואים את זה מהתיאורים. ואתה אומר, אם זה העולם הבא של הגויים, אז איך נראה העולם הבא של היהודים? עכשיו, הוא מתמודד שם כמובן, שהוא איש מדע, דגול, חוקר, וברור שהוא אומר, אוקיי, אני יודע, יבואו עכשיו כל החכמולוגים, יגידו, זה היה הזיות, זה היה חלומות, זה היה, כן, כל מיני שינויים שעברו לי בראש, כמו אחד שמסממים אותו או זה, הוא מוכיח שם בצורה מדעית שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות הזיות, לא יכול להיות חלומות, כי לא היה מה שיהיה זה, לא היה מה שיחלום. לא היה, לא היה מוח. מה לא תפקד לגמרי, לזה יש הוכחות מדעיות מהרופאים שטיפלו בו, יש את כל התרשימי זרימת גלי המוח וכו'. לא היה מוח, מוח מת. הרי ידוע שמוות מוחי, זה המוות, זה מה שקובע, מוות מוחי. והמוח איננו הוא מת, לא מוות לבבי ולא חוסר נשימה, הרי היו פעם המון שאלות הלכתיות בעניין הזה. כן, אני רוצה שתרומת איברים, אתה אפשר לקחת איברים, מה זה רגע המוות? מי לא נתן את ידו שם? הרב עובדיה זצ"ל והרב רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל ועוד כמה גדולים דהיום שיבדלו לחיים טובים. אמרו הרב שלמה, מה זה בדיוק רגע המוות? כן, אבל כולם הסכימו שאם המוח מת אז גמר. כן, כל השאלה הייתה, מה זה, אם מוות נשימתי זה מוות, אם היעדר פולסים בלב זה מוות, שזה לא. אחרי זאת אפשר לחיות. אבל מוות מוחי זה המוות הסופי. זה מוות. הוא היה מת, היה מת. אז הוא לא יכול היה לחלום, כי לא היה איברים שבמוצמות יכול היה לחלום. הוא מוכיח שם הנספח שלם, יש בספר, שבו הוא מוכיח שזה לא יכול להיות לא הזיות ולא חלומות ולא שום דבר, זה חייב להיות הדבר האמיתי. אז ברוך הוא עשה אותו שליח. לחזור ולספר את העניין הזה, אתם צריכים לקרוא על זה, זה משהו מאוד משכנע. בכל מקרה, מה שברור זה שבן אדם שנחשף קצת, טיפ טיפה, יש לו ראש חושב, מבין את גדלותו הבלתי נתפסת, האינסופית של הקדוש ברוך הוא, אז מה מביאים לו שם? זה חתיכת עץ. אלה אלוהיך ישראל, זהב. לא שייך בכלל. אז הוא אומר שהמוח, הנשמה היהודית, לא שייכת בכלל לעניין של עבודה זרה. ומי שחס וחלילה כן עושה חטא כלשהו, על אחת כמה וכמה עבודה זרה, זה רק מכיוון שנכנסה בו רוח שטות. והביטוי נכנסה בו, זה ביטוי מפתח, כי נכנסה בו הכוונה, זה לא שזה היה בו והתעורר. זה לא היה בו בכלל דבר כזה. כן? בן אדם לא שייך בו בכלל עבודה זרה. היהודי לא שייך בכלל לעבוד עבודה זרה. במובן הכי רחב של המילה. הכי רחב של המילה, עבודה זרה זה לא דווקא לעבוד לעץ ולאבן. גם לעבוד לטלוויזיה. זה גם סוג של עבודה זרה. גם לא שייך. למה בן אדם עושה את זה? כי נחשב לו רוח שטות. כן? אז נכנסה בו, כלומר זה חיצוני, נכנס בו. כמו שגם נראה בעזרת השם בספר התניא, מה שהיה בתניא היומי, אתמול, כן, פרק חפתת, מה אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תהוריי. מה אנחנו אומרים שם? אלוקיי, נשמה, קודם כל צריך לפסק את זה נכון. אלוקיי, פסיק. נשמה שנתת בי, תהוריי. זה לא אלוקיי, נשמה שנתת בי, כאילו אלוקיי זה הנשמה ונתת בי. הפסיק הזה פה הוא מאוד חשוב. כמו אני התעייפתי כבר מלהעיר על העניין הזה של האנה בכוח. כן, נשארים שם, אנא בכוח גדולת ימינך, אצלנו לפחות שומעים את זה ככה. כן, הקדוש ברוך הוא, יאללה, בכוח, נכניס להם משהו בכוח. צריך להיות, אנא, פסיק, בכוח גדולת ימינך, אתה תצרורה. לא אנא בכוח, אין דבר כזה, אנא בכוח. אנא, פסיק. הפסיק הזה, צריך להיות הפרדה חזקה מאוד בינו לבין הבכוח. אלוקיי, נשמה שנתת בי תהוריי. זאת אומרת, מה, זה פסוק מדהים. כי רואים פה, אנחנו והנשמה זה שני דברים שונים. קודם כל, יש בי, זה אני, זה ישות אחת. עכשיו, אלוקיי, בתוך הבי הזה נכנסת הנשמה. מה אתה רואה מכאן? שהבי, אני, זה לא כולל הנשמה. הנשמה זה מעל הבן אדם. זה לא חלק ממנו. נפש ורוח, כן. נשמה זה חיצוני. למה? זה חלק כל הכל ממעל ממש. נשמה באה לתניא מתחילת פרק ב'. כל התשובות בתניא. כל התשובות לתמיהות, התהיות הכי גדולות, כל נמצא בתניא. אז זה גם למעשה, ובזה אולי נחתור פה לקראת סיום, כן, בעניין הזה. שמשה רבנו למעשה גם פה טוען כלפי הקדוש ברוך הוא ואומר, הרי משה רבנו, אתה הרי מכיר את עמך. זה כבר לא מהיום. למה השם הכריע פה בעמך? פה אנחנו מגיעים למה שאולי רצית לומר פה מקודם, שי, לא בדיוק הטיעון שאתה אמרת, עמי הוא עמך, בעניין הזה של למי שייך, אבל יש פה בהחלט דגש על העניין של עמך. כן, עמך אומר, הרי בעניין של הקנאה, היה פה אף אמין אמר, או שמדובר כאן על קנאה בעגל, או שמדובר כאן על קנאה בעובדי העגל. אומר הקדוש, אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, לא בזה ולא בזה. לא בעגל, חכם חכם גיבור גיבור, מה הם הוציאו את בני ישראל ביד חזק או בזרוע נטויה? לא שייך. לא שייך. אתה כועס על מי שעבד את העגל? גם שם אין לך מה לכעוס. למה? כי זה לא הם. יהודי לא מסוגל באמת לרצות לעבוד עבודה זרה. רק אם נכנסה בו רוח שטות. זה משהו חיצוני בכלל. זה לא הם. זה למה השם יכריע אפך בעמך. מי זה עמך? הם לא מסוגלים להחשיב בכלל את העבודה זרה ואותו איזשהו ממשות. למה בהם אתה מתקנה? אין שום צורך. משה רבנו מאגף פה את הטיעון הזה משני הכיוונים, והתוצאה זה, וינחם השם על הרע אשר ביקש לעשות לעמו. ונזכה באמת שגם אנחנו נהיה תמיד ממלמדי הסנגוריה, תמיד נדע להשיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא, שאף פעם לא תהיה, חס וחלילה, שלא תהיה, שאף פעם לא יחרון אף בעולם. שנעשי תמיד את הטוב והישר והרצוי, בני הקדוש ברוך הוא, תמיד נעשה נחת רוח גדולה, להבינו לשמיים, וגם אם צריך מדי פעם ללמד סנגוריה, צריך תמיד לזכור, גם החוטא הגדול ביותר, לא משנה מה הוא עושה, זה אחד שנראה כמו בהמה, מתנהג כמו חיה, והולך כמו נבלה, זה בכלל לא משנה. הוא יהודי. כל הדברים האלה זה חיצוני, זה לא הוא. לפנים הוא נפש שלו, חלק אלוקה ממש. יש לו נשמה, חלק אלוקה ממש. אתה מקלף את הקליפות, מוריד את הקעקועים, ואת העגילים, ואת הקוקועים. ואת העבירות שהוא עושה, ואת הלשון שלפעמים היא לא ביודעם המכובדת, אתה מוריד את כל הקליפות האלה, אתה מוצא יעלום בפנים. זה היהודי האמיתי, מה שמתחבא בפנים. צריך לזכור את זה, לא לזלזל, ואף יהודי. צריך תמיד לראות, לא את היהודי כמו שהוא נראה מבחוץ, אלא מה שמתחבא שם בפנים. זאת הראייה של משה רבנו. ויהי רצון שגם אנחנו נזכה לסגל את אותה ראייה שהיא תמיד חיובית, תמיד אוהבת, תמיד מסנגרת, גם בתנאים הקשים ביותר. בעזרת השם, בזכות זה נזכה לאחישנה במהרה בימינו בקרוב ממש.
אמן.